machti yesei doisai bishloi shesrei tevois uvesharei demois ki loi mishlovois to machti yesei doisai בשלוי שסרה תהיבויס ובשערי דמויס כי אלוי וכי לא אין ישלום ובויס אלו אחרי שופחתי שיח עיני בויכן ליבויס בטוח אני בואי לב ובזכוס מה שספוס בטוח אני בטוח אני בואי לב לא אחרי שופחתי שיח עיני בויכן ליבות בטוח אני בטוח אני
שיחות תרן, שיחה רש סמך א'. אומר רבי נתן, מה שמצאתי מקצה כתב יד איש, ולא נכתב כסדר וכתיקונו. מה שהוצאתי משם העתקתי, וזהו מה שהעתקתי משם. כתוב בבראשית למד זין, כן, זה דף שרבי נתן מצא, שמישהו מהתלמידים, מישהו אחר, לא הוא כתב את זה, אבל כל מיני דברים יפים שהוא שמע מאחרים, או שמצא רבי נתן, משאר התלמידים הוא הכניס וכתב. כתוב בבראשית למד זין, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף. וכתוב בתהילים, רגלי עמדה במישור, במקלים אברך השם. רגל הוא בחינת אמונה, שעליה עומדים כל המידות וכל התורה כולה. אז כמו שהרגל, הרגליים של האדם, זה הבסיס שעליו עומד כל האדם, אותו דבר האמונה היא הבסיס שעליה עומדים כל המידות. זאת אומרת, כל דבר שאדם עושה, צריך שתהיה אמונה, הבסיס של זה אמונה. נותן צדקה, שייתן מצד האמונה שהשם ציווה לעשות חסד, ולא בגלל שכואב לו הלב שהוא ראה תעני בצורה לא נעימה, למשל. זה טוב, אבל השלמות היא שהאמונה היא לפני כל דבר. לומד תורה, לומד תורה כי השם ציווה אמונה בקדוש ברוך הוא, ולא לומד תורה בגלל שהוא רוצה להיות חכם. כמו שאמרו חז"ל במכות כ' ד' עמוד א', בא הבקוק, ועמידם על אחד וצדיק באמונתו יהיה. כי האמונה יסוד ושורש כל התורה וכל עבודת השם. וצריך שיהיה האמונה ברורה וזקה בלי שום ערבוב, שלא תהיה בבחינת ערב מעורבבת ובולבלת. ואמונה היא צינור כל ההשפעות וכל הברכות. כמו שכתוב, איש אמונות רב ברכות, על ידי האמונה. האדם מייצר צינור רוחני, האמונה בקדוש ברוך הוא, היא צינור רוחני שקושר אותו לשורש הברכות שהוא הקדוש ברוך הוא, שממנו כל השפע וכל הברכה. האמונה היא הכלי שדרכו יורד השפע. ועל ידי כפירות חס ושלום, אזי הקליפות נוטלים ההשפעות והברכות. קליפות זה כל הכוחות הלא טובים, הרעים, השליליים, שפע שיכול להגיע לאדם ופתאום רימו אותו וגנבו אותו בדרך וגילחו לו קצת מהמשכורת שלו, זה נקרא הקליפות. הם לוקחים את השפע, זה על ידי שאדם חס ושלום נפל לכפירה, האמונה שלו לא בשלמות. כי סביב רשעים התהלכו, כתוב בתהילים, סביב רשעים זה הקליפות שהם סביב הקדושה, סביב האמונה, והם כל הזמן רוצים לנוק, לגלח מהאדם חלקים מהשפע שלו. ועל כן כשמניחים הכפירות לקנוס במוח, אז נפגע מהאמונה, ואז הם נוטלים ההשפעות והברכות. ועיקר הכפירות שבאים לאדם ומבלבלים את האמונה, הם באים מגדלות. כשאדם טועה לחשוב שהוא משהו גדול, והוא לא עושה את זה בכוונה, הוא לא רוצה להיות סנוב, והוא לא רוצה להיות גס רוח, האדם לא רוצה את זה. אבל הוא מחפש חיות. חיות, זה כמו אדם שהוא נמצא במקום שאין לו אוויר לנשום. אין לו אוויר לנשום, אז אפילו הוא יראה מכונית שיוצא מהאקזוס של האוויר, הוא ישים את האף שם. כשאדם נחנק, הוא ירוץ על כל מקום. אפילו במקום שזה לא הגיוני, שאתה משם אתה תמשוך חיות. אז ההרגשה הזאת שאני משהו, אני שווה משהו, אני גם משהו מיוחד, זה מביא את האדם לגדל את עצמו בדמיון שלו, לחשוב שהוא מעל כולם, והוא גם יעשה מעשים להשפיל אחרים. למה להשפיל אחרים? כי ברגע שאתה נמצא במקום שכולם למטה, אז אתה למעלה כביכול. יש שתי אפשרויות לעלות למעלה, לטפס על סולם למעלה, ויש אפשרות בלי סולם להנמיך את כל מי שנמצא באזור שלך, אז באופן יחסי אתה גבוה מעל כולם. אז כשאדם אין לו במה להראות את עצמו, את גדלותו, שהוא שווה משהו, אז הוא יכול, יש לו גסות, והוא מתחיל להשפיל את כל מי שנמצא סביבו, ולא, אתה, לא, המטרה היא לא להשפיל, המטרה היא להרגיש שהוא גבוה, והוא גם משהו, והוא שווה משהו. זה נקרא חיות מהאגזוז, חיות מהקליפה, הוא הולך לנוק חמצן ממקום שאין שם חמצן. למה זה דמיון? שבסוף נופל, ומביא אותו לכל מיני מעשים לא טובים, ולשנאת הבריות, ושנאה עצמית וייאוש, כי בסופו של דבר, כשהוא נמצא עם עצמו, לא בחברה, לבד, הוא לבד בתוך הראש שלו עובר בעצם, אני מכיר את עצמי. אני לא כמו שהפוזה שאני מציג בחוץ, שאני כזה ואני כזה. אז רבנו אומר שהכפירות באים לאדם, מבלבלים לו את האמונה בגלל הגדלות. ומי שרוצה באמת חיות אמיתית, זה נמצא בדיוק בצד השני, בענווה. שאני לא כלום, הכל ביד השם, השכל שלי נזרק לי מהקדוש ברוך הוא, הרעיונות נזרקים מהקדוש ברוך הוא, ההצלחות שלי מהקדוש ברוך הוא, כלום לא מגיע לי, אני יודע את האמת. הכל הוא עושה. זה הענווה, ואז הוא חי מזה. הוא חי מהדבקות במקור החיות בקדוש ברוך הוא. כי מי שיש בו גסות, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אי אפשר. ברגע שהאדם אומר, אני, לי מגיע הכבוד, במילים אחרות הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא לך מגיע הכבוד, אלא לי. ההצלחה הזאת, שפה עכשיו עשיתי בעסק והבאתי איזה הצלחה, זה מגיע לי הכבוד. במילים אחרות, לא לך הקדוש ברוך הוא מגיע הכבוד. וכן בכל דבר ודבר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. או הקדוש ברוך הוא אתה. הקדוש ברוך הוא ענב. ורגע שאתה אומר לו, לא אתה, הוא עוזב. בסדר, אתה, כך, בני, את כל הכבוד בשבילך. אבל הוא מסתלק. סילקת אותו. וברגע שסילקת אותו, סילקת את עצמך ממקור הברכות, ממקור השפע, ממקור החיות. נמצא שעל ידי גדלות נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו. ואז באים כפירות, שזה פינת הסתלקות השם יתברך, והסתרת פניו ממנו, והסתרת פני השם, זה דין. מידת הדין מתלבשת עליו מיד. לכן רבנו אומר, בתורה של פורים, שעל ידי המחאת קו וריקודים, שאדם עושה מילי דשטוטה, מי שיש לו כבוד גדול, גאוותן, הוא לא יקום לרקוד. הוא יושב תמיד בפינה, הוא מעל כולם, הוא לא יורד לרמה הזאת, לקפוץ ולעשות תנועות בריקוד, כמו של שוטה. הוא יושב בצד. רבנו אומר, בימי הפורים מגיעים, על ידי המחאת קו וריקודים, שהמצווה היא לעשות את זה, התמתקו כל הדינים. וצריך לנצל את הדבר הזה בכל הזדמנות שאדם יכול להוריד מעצמו. תוריד מעצמך כי זאת האמת. כל הגדלות שאתה מגדל את עצמך זה רק דמיון שאתה בנית לעצמך. כי סוף סוף, כשיגיע הזמן ויתחילו התולעים לאכול ביס, 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 ביס מהגוף, מה תגיד? מה תעשה? איפה כל הגדלות שלך, ואיפה כל הפוזה שלך, וכל הכבוד שהיה לך, מי אתה? זה צריך להיות כל הזמן בראש של האדם. לא להביא אותו לייאוש, להפך. להביא אותו לדעת, תתייחס באהבה וכבוד לכל אדם ואדם. כולם בנים של הקדוש ברוך הוא, כולם שווים בעיניו. אל תתעלה על אף אחד, אל תהיה גס רוח, אל תעקוץ אף אחד, כל זה סנוביות שבא מדמיונות, ועוד פעם אני אומר, הדמיונות האלה, מסכן לבן אדם, הוא לא יודע מאיפה לינוק חיות, אז הוא יונק מהקליפה, אין לו משהו אחר. אז הוא בפוזה, מתלבש אחרת מכולם, ועושה הצגות יותר מכולם, והכל מלמעלה, 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 וזה דמיון, וכמה שהוא עולה יותר למעלה, אחרי זה המכה היא יותר קשה. זה היה פטנט שעשתה אסתר לאמן, העלתה אותו, הזמינה אותו למסיבה פרטית שלה ולבעלה, הוא הרגיש את עצמו אף בשמיים, כדי שהמכה שלו כשהוא ייפול, היא תהיה התרסקות, זה הטריק שהיא עשתה. אז שאדם מעלה את עצמו, מעלה את עצמו, מעלה את עצמו, ידע שהז ושלום, כשתהיה נפילה, זאת התרסקות קשה לסבול אותה. אבל כשהוא כל הזמן למטה, הוא כל הזמן הולך על ארבע, אז ממה אתה יכול ליפול? מאיזה גובה כשאתה הולך על ארבע? 30-40 סנטים, המכה לא רצינית. אבל כשאתה מעלה את עצמך למעלה, 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 ואין מצב שלא תבוא נפילה. כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. סוף סוף אתה לבשת את הבגדים של הקדוש ברוך הוא. גנבת לו את הלבושים שלו. הוא, השם מלאך, גאות לבש. הגאווה מגיעה לו. הוא ברא את כל הפלא הזה. הוא מפעיל את כל הפלא הזה. הוא המאורי כל השכל שיש בבריאה. הוא מנהל, מתזמן הכל. ואתה סך הכל מובל לאיזה כיוון, ואתה לוקח את הכבוד לעצמך. זו טעות. וצריך כל אדם להשגיח בעין הפקיחה. לראות שפלותו ורוממות השם יתברך, ובוודאי לא יבוא לו לגדלות וכפירות. וזהו על ידי שבת. רבנו פה נותן עצה שהשבת היא יכולה להועיל לזה. על ידי שמקבלים שבת בכבוד גדול ובקדושה כראוי, כי שבת הוא פינת עין, שעל ידי זה זוכים לראות שפלותו ורוממות השם יתברך. שבת, ראו, כתוב ככה בתורה, ראו כי השם נתן לכם את השבת. השמירת שבת ושמירת ההלכות שלה וכבוד השבת והסעודות ותענוג שבת והשמחה של שבת, כל זאת מכניסה באדם באותו יום, בשבת, את גדלות השם, והוא קולט מי זה הקדוש ברוך הוא. ואז את כל השבוע הוא יכול לנהל על פי הדעת הזאת. ואז כשהוא מכיר מי זה הקדוש ברוך הוא, רואה ממותו, אז הוא מבין מי אני בכלל. וזה רמוז במילה שבת. כשין של שבת היא תלת גוונים דענה. שלושה הצבעים שבעין. השין של שבת, השין יש לה שלושה ראשים, לרמוז על שלושה הצבעים שיש בעין, שעל ידי זה נוצרת הראייה. שלושה חלקים שבעין שהם יוצרים את המצב של ראייה. זה השין. הבית של שבת היא הבת עין, האישון, ועל ידי זה זוכים לראות שפלותו. אז במילה שבת רמוז שבשבת אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, ואז לדעת מי אתה. נמצא על ידי שמירת שבת ניצולים מגדלות, ואז זוכים לאמונה כנל. וזה שאמרו רבותינו זל בגמרא, שבת קופיות חד עמוד ב', כל השומר שבת כי הלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לא, כי על ידי שבת משברים ומבטלים את הכפירות שהם עבודה זרה וזוכים לאמונה. ועל ידי פגם אמונה, דהיינו כפירות, עבודה זרה, על ידי זה דין השריה. יש דינים על האדם. דינים זה כל החיכוכים וכל המלחמות שיש לאדם עם כל דבר ודבר, ולאו דווקא עם בני אדם. הוא הולך, עובר דרך הדלת, הראש שלו נתקע בשפיץ של המשקוף. הנה, אפילו הקרש נלחם בך. כל מה שאדם גודל יותר בעבודה זרה, בגאווה, כל הדינים עליו, מכל מיני כיוונים, מה שהוא רוצה לעשות לא הולך, וזה חולק עליו, וזה נגדו, ובלגן, זה הדינים. וזה בחינת שם אלוקים. דין, פגימת הלבנה. כי אלוקים פינת לבנה, כמו שכתוב, שמש מגן השם אלוקים, והנה אמור רבותינו זל בפסחים נון. בעולם הזה לא כשאני נכתב, אני נקרא, כי השם הוויה נכתב ביוד ואי. ונקרא, קוראים אותו באלף דלת. אדוני שפתי תפתח, לא אומרים הוויה. אבל בעולם הבא נקרא ונכתב בשם הוויה. וזה מחמת, למה בעולם הזה אנחנו לא קוראים לו בשמו האמיתי? בגלל פגם האמונה, פגם הלבנה. על כן אי אפשר שיהיה הקריאה והכתיבה אחת, כותבים אותיות אחרות וקוראים את שם השם אחרת. כי מעולם לא ראתה המה פגימתה של לבנה, זה שהגמרא אומרת בראש השנה קו ג' פירוש, כי הקריאה והכתיבה הם פינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהוא פינת הוויה אלוקים, המה ולבנה, שמש ומגן. ומהמד שהלבנה נפגמת כעת על ידי פגם אמונה, פגם אמונה זה פגם הלבנה, כי הלבנה רומזת לאמונה של האדם, שהיא הולכת וגודלת וגודלת, עד שהיא מגיעה לשלמות, ואז היא מתחילה להצטמק, יש תעליות וירדות באמונה, על כן אי אפשר שתהיה הקריאה והכתיבה כאחד, כדי שלא תראה המה בגימתה של לבנה, אבל העתיד לבוא, יתמלא בגימת הלבנה, העתיד לבוא, שיהיה השם אחד ושמו אחד, שתהיה אמונה שלמה, שהכל זה אלקות, ואלקות זה הכל, קדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל תנועה, מחשבה, דיבור ומעשה, הוא מנהל הכל. אז תהיה אמונה בשלמות, ותתמלא בגימת הלבנה, וכשתהיה אמונה בשלמות, יתבטלו הדינים שבאים על פגם אמונה, וזה הגאולה. נמצא שכל מה שאדם זוכה לאמונה יתרה, נתקרב, יתייחד ייחוד יותר, בחינת הוויה לשם אלוקים, ונכללים יחד, כמו שיהיה לעתיד, ויעקב אבינו הוא בחינת שמש, הוא רומז לשמש, הוא בחינת הוויה, ויצחק הוא אלוקים, בחינת לבנה, כי יצחק זה דין, ויעקב זה תפארת, וזהו מה שכתוב, כל זה דף שהגיע לרבי נתן, מאחד התלמידים, והוא הכניס אותו, והוא קורא אותו, וזהו מה שכתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כמו שהתהלנו את השיחה הזאת, דענו שהתיישב והתייחד בחינת יעקב בפינת יצחק. יעקב ויצחק התאחדו. זאת אומרת, שם הוויה התאחד עם שם אלוקים. זאת אומרת, המתיק את הדין של אלוקים על ידי האמונה שהתייחד השם עם אלוקים, ברגע שהאדם יודע שכל הבריאה וכל המעשים, הכל, כל הטבע, מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה החסד. וזהו בארץ כנען לשון הכנעה, כנען זה לשון הכנעה ושפלות, כי לזה זוכים מכל מה שאמרנו למצב הזה, שהאמונה תגדל, על ידי שפלות זוכים לזה, כי רק על ידי זוכים לאמונה. וזה שכתוב אלה תולדות יעקב ויוסף, יוסף זה פינת תוספת שבת, רומז זה תוספת שבת, כי על ידי שבת זוכים לשפלות, ועל ידי זה זוכים לאמונה שלמה כמו שאמרנו, שעל ידי זה מתמלא בגימת הלבנה. והתייחד שם הוויה עם שם אלוקים, עם מידת הדין, ממתיק את הדין. וזהו שכתוב במשך, רגלי עמדה במישור, רגלי, אמרנו רגל זה אמונה, כי הרגל עליה עומד כל האדם והבסיס שעליה עומדים כל המידות זה האמונה, כי זוכים לאמונה ישרה בשלמות בלי שום ערבוב. המשך הפסוק אומר, גם במקהלים אברך השם, כי אז אוכל לברך ולהזכיר את שם השם, השם המלא, מה שעכשיו אנחנו לא קוראים אותו, רק לעתיד, כי אז יתמלא בגימת הלבנה, ויהיה השם אחד ושמו אחד, ויהיה הכתיבה והקריאה אחת, ונזכה לברכו במקהלים בשם הוויה ברוך הוא, פיינת במקהלים אברך את השם, ועל ידי זה נמשך שפע טובה וברכה. כמו שאמרנו, שהאמונה היא הברכה. איש אמונות רב ברכות. ורבנו מכניס את זה בנר חנוכה, כי שמן רומז לחוכמה, שמן של הנר, פינת עיניים, כמו שכתוב, ותיפקח נעיני שניהם, פירש רש"י שנפתח לאדם העיניים, הכוונה קיבל שכל, ועל ידי עיני החוכמה זוכים לראות שפלותו, כי כמה שאדם השכל שלו יותר גדול, הוא יותר מבין שיש פה מישהו שמנהל את העולם, וזה לא אתה. וכמה שהמוח שלו יותר קטן, הוא חושב שהוא מנהל את העולם. אז עיני החוכמה, ותפקחת את עיני שניהם, זה מרמז על פתיחת החוכמה, השכל של האדם, וזה רמוז בשמן, כשמש רומז לחוכמה. ועל ידי זה זוכה לאמונה שלמה. וזהו מה שחזל אמרו, ששיעור נר חנוכה, צריכים לשים שמן עד שתכלה רגל מן השוק. רגל זה בחינת אמונה, כמו שאמרנו, הבסיס. וצריך להשגיע בנס יכלו עד שיברר האמונה שהוא פינת רגל מן השוק, מהמקומות החיצוניים, מהכפירות, שזה נקרא השוק, כי על ידי פינת שמן של נר חנוכה, פינת שכל, זוכה לראות שפלותו, על ידי זה זוכים לאמונה שלמה. אמן. אומר רבי נתן, עוד מצאתי מכתב יד החברים, חברים, חברים שלו, שהיו אצל רבנו, דע שיש חן. שמי שיכול להשתמש בזה החן, הוא יכול לעשות שאלת חלום ולדע עתידות על ידי החלומות. חן, מדרגה של חן, כמו שרבנו אומר בתור א' בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי חן, האדם הן בא על ידי הענווה, ועל ידי הן מתקבלים כל התפילות של האדם וכל הבקשות שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שכשיש לאדם הן, הוא מבקש מהחבר שלו משהו, אין מצב שלא ייתן לו. כמו התינוק. התינוק יש לו הן, אז הוא מבקש, קשה לסרב לו בגלל החן. ככה האדם צריך להגיע לחן, וזה בא על ידי הענווה. ההפך מסנוב, ואז יש לו חן. אז אומר רבנו, יש מדרגה כזאת של חן שאפשר לדע לעשות שאלת חלום. שאלת חלום, זאת אומרת לשאול שאלה לפני שהוא הולך לישון, ובחלום הוא יקבל את התשובה לשאלה שלו. כי בכל החלומות בוודאי יש בהם עתידות. רק שיש בהם כמה פסולת וטבן. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ברכות נוני עמוד א', כשם שאי אפשר לבר בלא טבן, כן, אי אפשר שיהיה פסולת, רק פסולת או רק טבן, זה צריך להיות מעורב. כך אין חלום בלי דברים בטלים. וזאת הבעיה. הבעיה לסנן, נכון, מה השטויות שהיו בחלום, ומה האמת שהייתה בחלום שגילו לך. אז מי שיש לו את זה, אכן הוא יכול לדעת, לעשות את הסינון בין הטבן לבר, בין הפסולת לאמת שבחלום. גם יש חלומות ברורים, כמו שכתוב בחלום אדבר בו, יש מצבים גם כאלה שאדם המוח שלו נקי ומזוכח, אז לא מתערבבים לו דמיונות בחלום שזה פסולת, ומי שיש לו זה אכן, חלומותיו צודקים בוודאי, בלי פסולת. אלא שאפילו כששומע חלום מאחר שמספר לו, אזי נופל הטבן והפסולת מן החלום, ועל ידי זה שומע רק החלום המבורר שבא אליו האדם, שחלם את החלום ומספר לו את החלום, אצלו קורה סינון בעל החן. הוא שומע רק את האמת שבחלום, והפסולת שהוא מספר לו, הוא בכלל לא קולט אותה. ועל ידי זה יכול לפתור החלום, ולדע עתידות מהם. ויוסף, היה לו זה אכן, כמו שכתוב בבראשית, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. לשון חן. כמו שפר רשי, על ידי זה, היה חלומותיו צודקים. כן, בתורה א', רבנו אומר שיעקב זכה לזה אכן, והוא ברך את הילדים שלו, ואת יוסף, שהוא זכה לזה אכן, ובנימין עדיין לא נולד, לכן אחר כך יוסף ברך את בנימין אחיו בחן, כמו שאמר לו, אלוקים יחונך בני, ייתן לך חן. אז יוסף היה לו חלומות צודקים, כי השתמש תמיד בחלומות, הוא פתר אותם מהמד שיהיו חלומותיו צודקים ונכתבו בתורה, גם על ידי זה היה יכול לפתור חלומות, כמו שכתוב בתורה, על ידי החן שהיה לו. סיפר לי אחד, אומר רבי נתן, שהיה משיח עם רבנו ז"ל, מעניין בני הנעורים, כן, הזוגות הצעירים, אחד דיבר איתו עם רבנו, כך הוא סיפר לרבי נתן, ששכיח מאוד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם, ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולהפעמים נעשה פירוד לגמרי. מדובר פה לפני 200 שנה. כן, אז בא לפני רבנו וסיפר לו מה קורה עם הצעירים שמתחתנים. אמר לו רבנו שזה המעשה הבעל דבר, זה היצר הרע, שמניח את עצמו על זה מאוד לקלקל את השלום של בני הנעורים עם נשותיהם. למה? כדי שיתפסו במצודתו. על ידי זה. כי הוא עורב על זה מאוד לתופסם בנעוריהם, על ידי קלקול השלום בית, שגורם בהרמומיותו לקלקל השלום שביניהם, והעריך בשיחה הזאת. למה? למה הוא רוצה לקלקל את השלום? כדי לתפוס את הבן אדם במקום הכי הכי קריטי, להפיל אותו בפגם הברית. כי ברגע שהוא נכנס לאיזה סכסור, ויכוח, ישר עולה לו בראש, לצאת החוצה למועדון, ואני אראה לה כאילו. וזה בדיוק מה שהוא עושה, היצר הרע הזה, הוא מחפש. הוא מביא את הסכסוך, מביא את הוויכוח, מביא את העניין. יאללה, עכשיו יש לך סיבה טובה לצאת החוצה וליפול נפילה במוח, במקום הכי קריטי שלך. בוא נדפוק לך את המוח קצת. והזהיר רבנו לכבד ולהכר את אשתו. כי אמר, אלו אנשים הם סובלות צער ואיסורים גדולים מאוד מאוד מילדיהם. צער העיבור והלידה והגידול שמגדלים את הילדים והחינוך. כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ואיסוריהם בכמה אופנים קשים וכבדים מאוד מאוד. על כן ראוי לרחם עליהם ולהקרם ולכבדם ולא להפך, לעמוד כמו שייך בבית ולהפחיד ולאיים ולהכניס צער בלב של השני, אף על פי שיש לך סיבה טובה. מה הסיבה? היא דורכת לי על היבלות. כואב. רק היא יכולה לדרוך לך על היבלות, אף אחד אחר לא. כי היא יודעת את האמת, היא יודעת איפה היבלות. אבל זה צריך לדעת. זה צריך לדעת. ובראשית כתוב, ועשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו. איך עזר יכול להיות נגדו, יכול להיות עזר. איך? זה נקרא עזר. התורה אומרת לאדם הראשון, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, אני אביא לו את חבלה, שלא ישעמם לו. אז למה התורה אומרת עזר כנגדו? עזר, מה כנגדו? כן, כנגדו זה העזר. אם לא היה כנגדו, לא היה לך ראי לראות את עצמך. איך היית רואה שיש לך איזה משהו ככה בפנים לא יפה? אם לא היה ראי בעולם. איך האנשים היו קולטים את זה? חבר שלך לא היה אומר לך, אני מתבייש להגיד לך שיש לך איזה משהו בפנים לא יפה, וזה לא להעליב אותך. לא היית יודע מזה. זה העזר. ברגע שיש משהו שמרגיז אותך, מוציא אותך מהכלים, סימן שפה אתה צריך תיקון. הנה, זאת הנקודה. אם זה לא היה אמיתי, לא היית מתרגז, ולא היית משתולל, ולא היית עושה כלום. הבן אדם הולך ברחוב, ומישהו קורא לו חמור. הוא לא מתייחס, מה זאת אומרת חמור? הוא מסתכל על צדדים, למי הוא מתכוון? אני לא ראיתי פה שהוא... לא עבר פה שום חמור, אז אני סתם מדבר שטויות, איפה יש פה חמורים? לא ראיתי. אבל אם אתה קופץ, כנראה באמת אתה חמור. מה אתה עונה? אז זה העניין. וזה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין לאן לברוח. אתה רק צריך ללמוד מזה מוסר ולתפוס איפה אני צריך את התיקון, איפה אני לא בסדר, משהו פה לא בסדר. והבעיה שאם לא לומדים לא מזהים. מבחינה לוגית, הגיונית, הכל אני צודק. תשאל את כל החבר'ה, אני אספר להם מה קרה, כולם יצדיקו אותי. נכון, יצדיק אותך כי אף אחד לא יודע מה המידות שלך בפנים, באיזה מצב בגאווה אתה נמצא. שכל זה, הקדוש ברוך הוא מטפל בך. דרך מי הוא מטפל בך? ברחוב? גם לפעמים גם ברחוב, אבל ברחוב אתה לא עושה חשבון לאף אחד. מישהו יגיד לך משהו, אתה לא מתייחס. בבית, אתה כן תתייחס. אז אני אביא לך מכיוון הבית, מכיוון האישה, מכיוון הילדים, מתוך הבית, שאין לך לאן לברוח. קבל את זה, תפשפש במעשה, תחפש איפה. וכתוב באחד המדרשים, שאדם הראשון, אם לא הייתה לו חווה, טעה לחשוב שהוא אלוהים והוא ברא את העולם. עד כדי ככה גאווה יכולה להגיע. למה הבן אדם מסתכל על העולם, לא רואה אף אחד. אין, מה הוא רואה? סתם חיות, בהמות, עצים, לא רואה פה איזה מישהו כמוני כזה רציני עם שכל. לאט לאט התחיל להיכנס לו בראש שהוא ברא את העולם. התחיל לקפור. עד שבא לו אשתו, אמר לו, תירגע, חביבי, תירגע. תעזור לעולם, תעזור לעניין. וזה, לא, להיות, לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. והעזר הוא על ידי כנגדו. מתי ייגמר כנגדו? כשאתה תהיה כבר מתוקן, אתה תראה מה זה עזר, מה זה תלך לקראתך, מה זה תפנק אותך, מה זה תכין לך כל יום עוגלה, כשאתה תהיה מתוקן. על כן אומר רבנו, ראוי לרחם עליהם, וליקרם ולכבדם. גם שנתנו לה את התפקיד הזה, מה יצרה את התפקיד הזה עכשיו, להיות עזר כנגדך, ואחר כך אתה יורד עליה? אתה לא קולט את זה, שזה אתה, שמו אותה בתפקיד הזה. היא לא בחרה בתפקיד, שמו אותה בתפקיד הזה. מה לעשות? ככה קדוש ברוך הוא ברע. על כן ראוי לרחם אליהם, וליקרם ולכבדם. וכן אמרו רבותינו ז"ל, בבבא מציעא נ"ט עמוד א', הוקירו לנשייכו, כי איכי דתתעטרו. תכבדו את נשותיכם, אומרת הגמרא, כדי שתתעשרו. כי הכבוד יביא את השפע. וכן אמרו בגמרא יבמות סמך ג' עמוד א', דיינו, שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. זה כבר רווח עצום, שרק בשביל זה תגיד תודה להשם שאתה נשוי. הזהיר מאוד רבנו לבלי לאכול בצלים חיים כלל. מי שרוצה לשמור על המוח שלו, בצל חי לא לאכול. ואפילו עם שמן או שומן, ואפילו על ידי תערובות בתוך סלט, כגון על ידי ביצים וכיוצא, ואפילו בשבת. טוב, מי שהמוח שלו לא כל כך פעיל, הוא לא בן אדם שמתעסק בלימוד, הוא לא ירגיש. אם הוא יאכל את הבצל או לא יאכל, הוא לא ירגיש. אבל מי שהמוח שלו כמו צחצחות, רבנו קורא לזה, הוא מוח מצוחצח, מבריק. חשוב מאוד שהבצל הזה לא יגיע למוח. והלעיג רבנו על האומרים שבשבת מצווה לאכול דבר המזיק, שהם בצלים חיים. הוא אמר שהם מזיקים מאוד לכמה דברים. וחשב אז כמה ענייני חולת ומחאובים והלישות שגורמים. אומר רבי נתן, אך שכחתים בפרטיות, שכחתי מה הוא הסביר. אך הכלל שהחמיר מאוד והזהיר מאוד לבלי לאוכלם חיים כלל. כן, לבשל אותם זה אחרת ולצלות. ואפילו על ידי תערובות, אפילו בשבת, רק מבושלים מותר לאכול. ובתחילה שאלנו אותו על זה, מהמת ששמענו בשם הבעל שם טוב שהזהיר מאוד בלי לאכול בצלים חיים. ואמר רבנו שבוודאי כן הוא, התחיל לחשוב כמה דברים הם מזיקים, ואז שמענו את כל השיחה הזאת. אמר שיש צדיקים שהם גדולים בתורה ובקיאים בספרים הרבה ובדרשות רבותינו ז"ל. ומחמת זה דווקא אינם יכולים לחדש בתורה, בגלל שהם בקיאים מאוד בכל חלקי התורה, בגלל זה הם לא יכולים לחדש בתורה. למה? כי כשמתחיל לומר תורה ורוצה לחדש איזה דבר, מבלבל אותם בקיאותם הגדולה, ומתחילים לומר מיד הקדמות הרבה ודברים הרבה מה שיודעים מספרים. הוא מתחיל את הדרשה. מתחיל את הדרשה, היות שהוא בקיא בספרים אין סוף, המוח שלו קופץ לאיזה ספר שם, כתוב ככה, ואז הוא מביא מהספר ההוא את מה שכתוב, ואחר כך המוח שלו בהם קופץ לספר אחר, ונהיה בלבול וסלט, הוא לא מבין מה הוא אומר, והקהל לא מבין מה הוא אומר. בקיאותם הגדולה, גורמת להם לא לומר דבר חידוש יפה. כי מיד מתחילים לומר הקדמות הרבה ודברים הרבה מה שיודעים מספרים, ומחמת זה נתבלבל דבריהם ואינם יכולים להוציא לאור איזה חידוש נאה מסודר. ותפס אז לדוגמה גדול אחד בדורו שלא היה יכול לומר תורה מחמת זה שהוא היה גדול. והמובן מדבריו היה כי כשרוצים לחדש חידושים צריכים לצמצם את מוחו, לבלי לרוץ מיד לבלבל דעתו בריבוי הקדמות שאינם מוכרחים לחידושם. תהיה מרוכז. למה הוא קופץ לספרים אחרים? כי פתאום המוח שלו מחדש לו עוד חידוש מספר אחר, והוא פחד להפסיד את החידוש ההוא, אז הוא מצרף אותו גם עכשיו לשיחה, ועוד פעם חידוש מקום אחר, וזה נהיה סלט, בלבול. תלך על הקו שלך, אתה אומר דבר, תלך על הקו שלך, אם רץ לך איזה חידוש מהצד שהוא יכול להשתלב טוב בשיחה בלי ללכת ולהתנפח, כי אותו אתה צריך אחר כך גם כן להביא ראיות והוכחות לחידוש שבא מהצד, תכניס אותו, אם לא, עזוב אותו, בסדר, אם אני אזכור אותו אחר כך אחרי השיחה, אני אבדוק אותו, אבל בינתיים, סע הלאה, ויעשה עצמו, כי אינו יודע, ואז יכול להוציא לאור לחדש חידושים הרבה בהדרגה כסדר. ועוד דיבר מזה, אך אי אפשר לבאר דבר זה בכתב, והחכם יבין מדעתו. אמר מי שרוצה לחדש בתורה, מותר לו לחדש ולדרוש בכל מה שירצה, כל מה שיזכה לחדש בשכלו, ובלבד שלא יוציא איזה דין חדש על פי דרושיו שדורש בדרך דרוש וסוד. מה זאת אומרת? שאדם נזרק לו לתוך המוח איזה חידוש, יש חידושים קטנים, יש חידושים גדולים, יש חידושים יותר יפים, פחות יפים. זה עושרה של תורה. זה היופי שבתורה, שכל משפט, כל מילה בתורה, כפטיש שפוצץ סלע, זה דיבור של השם, שמתפצל לאין סוף אפשרויות. לכן כשבא לך איזה חידוש, תחדש, למה לא? תראה את היופי של התורה, שהנה למדת עוד דבר מזה, ותגלה את זה לאחרים, הנה תחדש לי עוד חידוש. אבל בתנאי אחד, שלא תוציא מזה, תגיע לאיזה מסקנה, על פי החידוש שהידשת, שהמסקנה הזאת תסתור איזה פסק דין בשולחן ארוך. אתה יכול להגיד איזה חידוש שהוא יסתור דעה אחרת, אין בעיה בזה, תורה מונחת בקרן זווית וכל אחד יכול ללמוד אותה ולחדש חידושים ממנה, ולא להתבלבל מזה שהרי הוא אמר ככה וזה אמר ככה. זה לא קושיה, הוא אמר ככה, זה לפי הכלים שלו, כל הגמרא בנויה בצורה כזאת, כל המדרשים בנויים בצורה כזאת, שזה דעתו ככה, והוא דעתו הפוך ממנו, ואלו דברי אלוקים חיים, ואין מי שיבוא יגיד שהוא צודק והשני לא צודק. רק בהלכה. בהלכה יש לנו כללים, על פי, אחרי רבים לעתות, אנחנו הולכים לפי רוב הדעות. למרות שגם שאר הדעות בהלכה הן צודקות, אבל הפסק נפסק לפי הרוב. בשאר החידושים שאנחנו מחדשים שהם לא בעניין ההלכה, תחדש מה שאתה רוצה ותביא איזה פרפרות יפים ואיזה חידושים, וכמובן לא חידושים של הסתרה אחרה, תעשה ראשי תיבות ויצא לך שכל מיני שטויות, לא מדובר על זה, מדברים חידושים יפים. דרוש מה שאתה רוצה, ואל תתבלבל מזה שמישהו אחר אומר הפוך, ולפי דעתו הפירוש של הפסוק הוא אחר, זה לא משנה. מותר לכל אחד לדרוש, וזה אף על פי שסתירה בין הדעות, לא נורא, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל יורד מלמעלה מהקדוש ברוך הוא. רק רבנו מזהיר, אל תיגע באיזה דין שבשולחן ערוך, שמגלל החידוש שלך, אתה מבין עכשיו שההלכה צריכה לשנות אותה ככה או ככה, והמובן מדבריו היה, שאפילו בכוונות האריזל ודרכי הקבלה מותר לחדש בהם כאשר ישיג שכלו, ובלבד שלא יוציא מהם שום דין חס ושלום. בתיקון חצות מופיעים הפסוקים האלה, הקינות האלה, איך נחרב האולם וכולי, עד אנה יצעק בשבי וכולי, עד אנ וכולי, בין עמתך וכולי. ככה רבנו התחיל לצטט מתיקון חצות את המשפטים האלה, ואומר רבי נתן, והוא רמז עליי את הפסוקים האלה, כמה אני צריך לצעוק את כל הפסוקים האלה לפני השם יתברך, ותפס לדוגמה איך הם מעוררים את הלב, ואומר את הפסוקים בניגון חצות, בקול נעים עמוק מאוד. גם מהחרוז דודי ירד לגנו, סיפר ושיפחו מאוד רבנו, כי הוא מדבר מביקוח של כנסת ישראל עם השם יתברך, הוא מעורר את הלב מאוד. הוויקוח איך שישראל רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, וקדוש ברוך הוא מלהם, תבוא אליי, תתקרבו אליי, כאילו הוויכוח מי קורא למי לבוא. לעניין הבלבולים שמבלבלים את האדם בעבודתו. לפעמים נדמה שכך הוא צריך לעסוק ולהתנהג, אחר כך נדמה לו שלא ככה צריך להיות, אלא צריך דרך אחרת. לפעמים הוא הולך בדרך הזאת, לפעמים בדרך הזאת, כל הזמן מתבלבל. כן, ללכת ללמוד פה, מתחיל ללמוד שם, אחרי זה בא לו בראש לא, כדאי ללמד מקום אחר, עוזב למקום אחר, ואחר כך חוזר למקום ההוא. מחליט ללמוד את הספר הזה, לא אחרי תקופה עוזב, עובר לספר השני, לא פה, לא, בלבולים ובלבולים, אין לו שום דרך מסודרת. אמר רבנו, למה אתם מתבלבלים? מה זה משנה? מה עושים? מה לומדים? העיקר שלא עושים רע. אז אל תתבלבלו, ככה יותר טוב, ככה יותר טוב, הכל טוב. מה שאתה לומד טוב, הכל בסדר, תירגע. כל עוד שאתה לא עושה רע, אתה עשר, אל תהיה מודאג.
עפיפונים, המשחקים, המנסים, המנוסים, המתרסקים, האלוהים. האלוהים.
אמר רבנו בפרק עודו תהילים קובזיין שאומרים בערב שבת במנחה, יכולים לשבר ליבו מאוד ולפרש כל שיחתו שם, כי שם המזמור הזה מדבר מעניין צרות הנפש מאוד ומעניין צעקה על כל דבר, והוא מובן לכל. אז לא לקרוא את כל מה שיש לנו בתפילה, כאילו לקרוא ככה לרוץ וזה או זה. תבין, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שאתה בא לבית הכנסת, אתה בא להתפלל, אל תקרא את הפסוקים כמו איזה מנטרה, ככה צריך לקרוא, לגמור וזהו. לא, זה מילים שאמרו לך לדבר אותם, לדבר, תדבר, כמו שאתה מדבר עם מישהו. דבר עם הקדוש ברוך הוא את כל מילה, כל פסוק שאתה קורא, דבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא עומד ושומע אותך. וזה דיבורים נפלאים שכתב דוד המלך, מה הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על הצרות של הנפש שלו וכל מיני הצעקות שהיו לו שם. וכשאומרים במנחה בערב שבת, וכולון מתעטרין בנשמתין חדתין, וכולם מתעטרין בנשמות חדשות, זה התרגום, ראוי להתעורר מאוד בשמחה גדולה והתלהבות גדול. כי כשנכנסת שבת אתה מקבל נפש יתרה, אתה מתעטר בנשמה חדשה. אמר רבנו הלא החנווני דרכו להקיף בהקפה. כן. היום בסופרים זה לא הולך, אבל פעם במקולות, אולי יש גם היום עוד, במקולת תרשום, אומרים לו לחנווני תרשום, תרשום, והוא רושם בהקפה, אחרי זה פעם בחודש אתה משלם לו הכל. אז אומר רבנו הלא החנווני דרכו להקיף בהקפה, לרשום, שיתנו לו לאחר זמן את כל הסכום. מדוע לא יאמר האדם איזה קפיטיל תהילים, איזה פרק תהילים, או ללמוד או לעשות שאר מצוות, ויגיד לחנווני תרשום, קראתי פרק תהילים, שים בצד תרשום, עשיתי איזה מצווה, שים בצד תרשום, 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 תאסוף בהקפה, וזה יהיה מונח ומוכן אצלך לעת הצורך. כי יש זמן שתצטרך לזה, שיגבה שכרו ופעולתו. כמו החנווני. אתה לקחת משהו, קמח, הוא רשם בצד קמח. סוכר, סוכר. מה שלקחת הוא רשם, אוסף, אוסף, אוסף. בסוף הוא מביא לך את כל החבילה. תעשה אותו דבר. לא, אני לא יכול עכשיו, אין לי זמן, יש לי רק 5 דקות, עוד 5 דקות אני צריך לצאת לעבודה, מה אני יכול להספיק ב5 דקות? קח פעם סטופר ותראה ב5 דקות אתה קורא 200, 300, 400 מילים, יותר, איפה? בדקה 400 מילים. ותראה כמה זה שווה, 5 דקות, קרא משנה, תקרא פרק תהילים, תקרא משהו, לא באדם בזמן הזה שיש לו בין פעולה לפעולה, הוא רוצה לדמיין, לשבת ככה עם ראש ולדמיין איזה סרט בראש, משהו ככה, דמיון. אין דבר כזה. יש לך זמן פנוי, או שאתה מדבר עם השם, או שאתה מתבודד, או שאתה קורא איזה פרק, או שאתה לומד משנה, או שאתה קורא סיפור, או שאתה מדבר איזה חידוש תורה עם החבר שלך. זה הכל מצטרף, מצטרף, ושתהיה זמן, תצטרך לזה. לא יהיה שנותן החנווני, למה שלא תהיה כמו החנווני שנותן סחורה בהקפה? אומר רבי נתן, ולא שמעתי שיחה זו בעצמי מפיו הקדוש של רבנו, רק ממישהו ששמע את זה משמו, וכפי הנראה שהיה בזה שיחה נאה, ולא זכיתי לשומעה.